שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, איגרת תחיית המתים מאת הרמב״ם. ובכן, איגרת תחיית המתים, כידוע לכם, נכתבה בשפה הערבית ותורגמה במספר תרגומים, יש מספר מהדורות, אנחנו משתמשים לצורך הנוחות במהדורה האחידה, אנחנו משתמשים במהדורה של הרב יצחק שילת, שאותה אני מחזיקן, ואנחנו בכרך א' בעמוד שין ממה. שין ממה. שין ממה. זה לא כזה מסובך, זה בדיוק בין שין ממ דלת לשין ממ וב. יחסית קל למצוא. ואומנם יחייב זה כולו. אני קורא כאן בשורה 16. מאחר ואת לא משתמשת במהדורה שאנחנו משתמשים בה, אין סיכוי ששין ממה יעזור לך. בסדר. ובכן, ואומנם יחייב זה כולו מה שיעלה בדמיון ההמון. כלומר, מה גרם שבני אדם חושבים שלא ייתכן שעולם הבא יהיה בלי גוף? מה גרם לזה? מה שיעלה בדמיון ההמון אשר לא יאמינו שיש מציאות חזק רק לגוף. כלומר, עניינים רוחניים נראים להם דברים אווריריים, ורק עניינים גופניים נחשבים אצלם מציאות חזקה. ומה שאינו גוף, אבל הוא בגוף כמקרים, הוא גם כן נמצא אצלם, אבל אין חזקתו במציאות כחזקת הגוף. למשל, אהבה, פחד, יראה, כעס, שמחה, כל אלה הם מקרים המצויים בגוף אף על פי שאינם גוף. הרי אי אפשר לתת 200 גרם של אהבה. אבל אף על פי כן, האהבה, אותם האנשים הסבורים שעולם הבא הוא בגוף, הם מסכימים שלא ייתכן, כלומר הם מסכימים לקיומם של אותם הדברים, רק אינם חזקים במציאות כחזקת הגוף. אולם מה שאינו גוף ואינו מקרה בגוף, אינו נמצא אצל השכלים, אשר הם בלא ספק. כלומר, לדעתם של אותם טיפשים, אותם שכלים, לא ייתכן שיהיה מציאות לדבר שאין לו שום אחיזה בגוף, אבל הם בלא ספק, ואף על פי שבלו גופותיהם גמולי מחלב עתיקי משדיים. כלומר, אף על פי שהם כבר הזקינו, אומר הרמב״ם, הם נשארו תינוקות בתפיסה שלהם. ומפני זה יאמינו רובם, גם כן, בעקבות הדבר הזה, יש להם עוד אמונה משובשת, יותר חמורה מזה, יאמינו רובם שהשם גוף. שאם לא יהיה גוף, אצלם אינו נמצא. כן, יש כאלה שטענו דברים כאלה, שאם לאלוהים אין גוף, הוא אינו גוף, אז הוא לא קיים. כן, עד כאן הגיעה שכלותם של אותם אנשים. כן. מה זה משנה אם לאלוהים יש גוף או אינו גוף? אנחנו לא יודעים איך נראה הגוף, גם אם יש לו גוף. עד כאן שאלתך, אם הבנתי אותה נכון. אם כן, אני חוזר לשאלה, מה זה משנה אם יש לאלוהים גוף או אין לו גוף? יש לזה כמה רבדים של תשובה. קודם כל, מה האמת? האמת זה חשוב לדעת. ב', אם לאלוהים יש גוף, אז הוא מוגבל. והרי ריבונו של עולם, אין גבול ליכולתו. ומה דמות תערכו לו? בעצם, לייחס גוף לאלוהים, זה להקטין אותו. דברים פשוטים. בסדר? ואומנם הנקראים חכמים באמת לא על דרך העברה, כלומר לא בכאילו כזה, הנה התבאר אצלם במופת, כלומר בהוכחה, שכל נבדל מן החומר הוא יותר חזק במציאות מבעל חומר. כלומר ההפך, מה שחושבים ההמון. יש למשל בעולם שלנו, אנחנו יושבים על הר. למשל, השיעור הזה מתקיים בשכונת קריית משה, שהיא נמצאת על איזה גבעה. הגבעה, בעינינו, היא קיימת מאוד. לעומת זה, יש קולות שמתהלכים בעולם, הולכים ובאים. הקולות זה לא דבר קבוע ועומד. במעמד הר סיני כתוב כך, וכל העם רואים את הקולות. כלומר, מה שעד עכשיו היה נחשב למציאות אוורירית, הפך להיות המציאות הממשית, וכל העם רואים את הקולות. ואת ההר, עשן. ההר המוצק הפך להיות עשן. כלומר, העולם מתהפך. מה שאתה רואה כאובייקטיבי מתברר כסובייקטיבי, ומה שחשבת לסובייקטיבי הופך להיות אובייקטיבי. כלומר, זו התהפכות של העולם, ולכן אפשר להבין שהעם פחד מן המוות באותה שעה, כי הוא, זה בעצם איך שהעולם מצטער בשעה שמתים. שהעולם העליון שעד עכשיו היה נחשב בינינו לרחוק, הופך להיות המציאות. ואילו העולם שלנו הופך להיות רחוק. ואומר הרמב״ם, בעלי החוכמה באמת יודעים שהמופשט הוא הקיים באמת. מובן? ויש לזה גם ראיות. ואין ראוי לומר יותר חזק, אבל מציאות הנבדל היא המציאות האמיתית, מפני שלא ישיגהו אחד מאופני השינוי. כאן הרב, הרמב״ם, כאן נכנס למושגים של הפילוסופיה של ימי הביניים, שהעולם החומרי שבתוכו אנחנו חיים, הוא עולם לא כל כך ממשי, משום שחלים בו שינויים. בשפה הקלאסית קוראים לזה עולם ההוויה וההפסד. כלומר, דברים מתהווים ונפסדים כל הזמן. מה שאין כן העולם המופשט, שהוא קבוע ועומד ובלתי משתנה. והם אשר התבאר אצלם, כלומר אותם חכמים, במופת, שהשם אינו גוף ולא כוח בגוף. ומפני זה מדרגת מציאותו יתעלה בתכלית החוזק. הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ולכן מציאותו היא מציאות מוחלטת. וכן כל נברא נבדל. מה זה נברא נבדל? שאין לו חומר, שהוא נבדל מן הגוף. רצוני לומר, המלאכים והשכל הוא במציאותו חזק מאוד, קיים יותר מכל גוף. ומפני זה נאמין אנחנו שהמלאכים אינם גופות. ושבני העולם הבא נפשות נבדלות. רצוני לומר שכלים. ואשר בארנו ראיות על זה מן התורה, במאמרנו המכונה מורה הנבוכים. יש על זה באורות הקודש, חלק ב', פרק מעניין. זה בתחילת אורות הקודש יחסית, או בתחילת חלק ב' של אורות הקודש, והייתי בכיף מביא לכם מה שכתוב שם. אלמלא שיש לי הוראה מאנשי האינטרנט שלא לקום להביא ספר. אז אנחנו נוותר על זה. אלא אם כן נשמה טובה תראה בעוניינו. כל הכבוד. כל הכבוד. אנחנו מלאי הערכה. יש פרק הנקרא... רגע. עמוד שינחת. נקרא ישות הקודש. וזה בהקודש הכללי, פרק תדבב. כאן הרב דן על קטנות הדעת וגדלות הדעת. יש אנשים עם דעת קטנה. בקטנות הדעת מונח ערס פנימי, רעל. מה הרעל שבא קטנות? שנדמה על ידו שכל הנתקה, כלומר ניתוק, מן החול אל הקודש, הוא דחייה מישות אל אפסיות. כלומר, יש מחשבה כזאת שאומרת, חול זה מה שקיים. קודש זה לא משהו... לא מאוד קיים. ואף על פי שההודעה החיצונה מנגדת לזה מצד קבלת האמונה שמסעדת את כל כושל גם הנשפל בקטנות. כלומר, אם תשאל את אותו אדם, יש לו הרי כיפה על הראש, ותשאל אותו, תגיד, מה באמת עיקר בחיים? קודש או חול? אז הוא יגיד, הקודש כמובן. אבל מתי הבן שלי יעשה משהו רציני? כן? כלומר, אמרת מצד אחד, הקודש זה העיקר. אבל במציאות, אתה לא בדיוק חי את זה שהקודש הוא העיקר. כי אתה רוצה שסוף סוף יהיה לו מקצוע. כן? בכל זאת, בעצמיותה של ההכרה חסר זה היסוד המאיר המזהיר את נשמת האדם בתוכיותה. שעל ידו הנשמה תבואה כולה בהכרה העליונה שכל הנתקה מן החול אל הקודש, היא בריחה מחורבן ואפסיות. אל היישוב, המילוי והישות הכבירה והאיתנה. אל חיי החיים בעוצם מקוריותם. והזרמת שאיפתם ההומייה, מילת המנוחה והעוז. למשל, יש ביטויים כאלה, אני בהחלט מאמין בתורה, והתורה בהחלט אמרה שמצווה היא לכבוש את ארץ ישראל. אני בהחלט מאמין בזה. אבל צריך להיות מציאותי. מה יש באמירה הזאת? יש סתירה פנימית. כלומר, אם אתה חושב שזה האמת, אז למה אתה מציאותי נגד התורה? זה לא כך פשוט. אני לא בא להצדיק עכשיו כל כיוון פוליטי זה או אחר, אבל צריך לחשוב על הדברים האלה. אז מה שהרב, זה קצת דומה לדברי הרמב״ם כאן. המציאות החזקה היא דווקא מופשטת, והמציאות החומרית היא דווקא מוגבלת. בסדר? הגוף הוא נתון מוגבל. כשאנחנו נתונים בגוף, אנחנו נתונים בהגבלות. הגבלות של מקום, הגבלות של זמן, וגם הגבלות של תודעה. עולם, שנה, נפש, מקום, זמן ואדם. אז לכן אומר כאן הרמב״ם, אנחנו מאמינים שככל שדבר הוא יותר איתן במציאותו, הוא גם יותר מופשט. ולכן הוא איננו חומר. עד כאן ברור. עכשיו בכל זאת יש פה שאלה. טוב, לא, נעזור את זה. ואם לא ירצה להאמין זה אחד מיני המון. כלומר, הרמב״ם קושר את האמונה בזה שעולם הבא הוא בהכרח בגוף. הוא קושר באופן אסוציאטיבי את האמונה הזאת במחשבה שהשם גוף. בסדר? זאת אומרת, זו מחשבה נמוכה. ואם לא ירצה להאמין זה אחד מיני המון, וייטב בעיניו להאמין שהמלאכים גופות, ושהם יאכלו גם כן, אחר שבא בפסוק ויאכלו. איפה הוא כתוב בפסוק הזה? אברהם, כן? והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. אז אחד יגיד, כיוון שכתוב בתורה שהמלאכים אכלו, אם כן הם אכלו, אם כן יש להם גוף. ושבני העולם הבא גם כן גופות, כן, מישהו יאמין בזה, יתעקש. אנחנו לא נקפיד עליו בזה, ולא נשימהו לחופר, ולא נגנהו. ולא יוסיף אצלנו כל מי שאומר זה, סיכלות. כלומר, אם הוא רק חושב שהמלאכים הם גופים, והוא רק חושב שהעולם הבא זה גוף, אומר הרמב״ם, אמנם זה טיפשות, אבל לא נורא, זה לא כופר. אבל אם הוא יאמר על הקדוש ברוך הוא שהוא גוף, אז הוא כופר. מה? כי טעות באלוהות זה טעות בכל. כלומר, אין באלוהות מקצת. ככה מסביר הרמב״ם במורה נבוכים. כלומר, אם טעית במקצתו, טעית בכולו. ואז בעצם זה סוג של עבודה זרה. ולוואי, כל שכה לא יסכל, רק זה השיעור. ונהיה בטוחים שתמלט אמונתם מאמנת גשמות הבורא, הגשמות בבורא. ואין איזה כי מאמינוהו בנבראים הנבדלים, אבל זה אלוואי. כמו אומר הרמב״ם, אלוואי וכל החבר'ה האלה יישארו בטיפשותם רק ביחס למלאכים וביחס לעולם הבא, רק שלא ישלחו יד גם באלוהות. עד כאן מובן? טוב, אז אפשר להמשיך. ואם לא יספיק לאחד מן השכלים שישים זה מקום ספק ולא יכריע אחת משתי הדעות, אבל יחזק דעתו ההמונית וישים מום בדעתנו ויגנה עלינו ויותנו מאמינים במלאכים ובני העולם הבא נבדלים מן החומר ניקים ממנו, אין חטא עליו. כלומר, אם מישהו יגיד שאנחנו, כלומר אני הרמב״ם, אני לא בסדר שאני אומר שהמלאכים הם לא גוף, ושאני לא בסדר שאני אומר שהעולם הבא הוא לא לגוף, אומר הרמב״ם, לא נורא, שימשיך לחשוב שאני לא בסדר. למה? אנחנו כבר מחלנו לו בזה. אני סולח לו. וכבר בערנו לו מומנו. בסדר? זאת אומרת, והוא גם יביא הרבה מקורות. כן, ולא יחסירו פשוטי דרשות רבות, תהיה בהם תשובה עלינו. ואין פלא בזה. כמו שפסוקים רבים מדברי הנבואה, יראה פשוטיהם על להיות השם גשם בעל עין ואוזן. כתוב עיני השם, אוזני השם, יש ביטויים כאלה. אבל כשהתאמתו הראיות השכליות והמופתים על ימנע זה, ידענו שהוא, כמו שאמרו, דיברה תורה כלשון בני אדם. כלומר, כיוון שיש הוכחות שכליות שלא ייתכן שיש לקדוש ברוך הוא גוף ועיניים ואוזניים, לכן אנחנו מקבלים כדבר המובן מאליו שכל הדיבורים האלה שבתנך הם על דרך דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא שהמופתים ההם, כלומר, מה זה מופתים? ההוכחות האלה לא יבינם ולא ישיגם מאמין הגשמות. כלומר, כאלה טיפשים שהם לא מבינים את ההוכחות האלה. וכן גם הראיות השכליות, המורות על להיות המלאכים ובני העולם הבא נקיים מן הגשמות. עד שנצטרך לומר במה שיביא לחשוב בהם הגשמות שהוא משל, לא יבינו הראיות ההן אלה המאמינים בהם שהם גופות. ואיך יצויר שיבינו הנקותם מן החומר ועצם מציאותם, רצוני לומר המלאכים בנפשות, רצוני לומר בני העולם הבא, יחשבו אלו שלא תיוודע מציאותם רק בקבלה מצד התורה, ושאין שם דרך שעיון שיורה על מציאות המלאכים ולא על יישאר הנפשות. כלומר, הם חושבים שכל זה שאנחנו יודעים על עולם הבא ושיודעים על המלאכים זה רק במסורת, אבל אין ראיות שכליות לזה. כמו שאומר, מי שיחשוב שיגיע לידיעת האמיתות ברגע ובדעות ההן החלושות ורפיון הבקשה וידר החוכמות כולם והסתפקו לפשוטי המקובלות. כאילו לא כתבו החכמים זל כלל במקומות רבים מהתלמוד שדברי תורה יש להם נגלה ונסתר. כלומר, הם שוכחים שחכמנו אמרו שדבריהם מסתירים משהו. אם דברי חכמים מסתירים משהו, אם כן יש איזשהו נסתר. ולכן אי אפשר להבין את האגדות כפשוטן. ולזה יקרא הנסתר סתרי תורה. וכאילו הם לא אמרו כלל בסתרי תורה דבר. כן? כלומר, הרמב״ם גם מאיר על זה. וכי שכחתם שיש נגלה ונסתר בתורה. כן. זה קושיה, זה תירוץ, זה הודעה, מה זה?
שאלה.
זאת שאלה.
איך אנחנו צריכים לקבל את העניין שלנו והכל כממשל כמו שהרחנו במה כנסתר, זה דבר נחוץ, לכי אולי זה באמת דבר
קיים. מה שאומר הרמב״ם, שהנסתר זה לא עצם זה שיש עולם הבא. זה שיש מלאכים זה לא נסתר. לא על זה אומר הרמב״ם נסתר. אלא הוא מכוון על האגדות שנאמרו בעניין הזה, שיש להם נגלה ונסתר. כן. למשל, מה שכתוב שהמלאכים אכלו אצל אברהם אבינו, זה הנגלה, אבל הנסתר הוא אחר. לא שזה היה באמת בגוף.
זה
החזון. כפי שהוא כותב, המורה נבוכים. כן. אני אומר, אם אפילו על פסוק אתה אומר שיש לו נגלה ונסתר, ושאיננו כפשוטו, קל וחומר אגדות. בסדר? למשל, יש אגדה שמספרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה סעודה. עושה סעודה לצדיקים, והוא אומר לאברהם, כבוידו מכובד בזימון. ואברהם אומר, אני לא יכול. יצא ממני ישמעאל. אז הקדוש ברוך הוא פונה ליצחק. הוא אומר, לא יכול. יצא ממני עשיו. אז אומר לי יעקב, אולי תעשה זימון. הוא אומר, נשאתי שתי אחיות שאתה עתיד לאסור בתורתך. אומר למשה, אולי תגיד אתה זימון. אומר, לא נכנסתי לארץ. אז הוא אומר, ליהושע, אומר, לא היה לי בן. ואז דוד לוקח את הכוס ואומר, לי נאה לברך ואני אברך שנאמר כוס ישועות עשיו ושם השם יקרא. כן, עד כאן האגדה. אומר הרמב״ם, כל הסיפור הזה זה מופשט לחלוטין, אין פה לא צלחות ולא כוסות ולא פולקה. אלא יש שם השגת המושכלות. זה הסעודה. בסדר? עכשיו, הטיפשים, אומר הרמב״ם, הם חושבים שהסעודה כיפשו אותו. בסדר? טוב. אז אתה רואה, הם שכחו שאגדות חז"ל, יש בהם נגלה ונסתר. ושהעיקר באגדות, זה הנסתר שבהם. עד כאן מובן. טוב. אמנם, אלו שיש לרחם עליהם, הסיחו דעתם מזה כולו עד שלא ידעו לו מקום. וכבר ביארנו במורה הנבוכים, באלו העניינים, מה שיש בו די לאנשי החוכמה. וזכרנו דברי החכמים כולם בו. כלומר, הוא הביא ראיות מחזל שחזל התכוונו באופן מופשט בדברים האלה. והאירונו על מקום זכרם לגלות הדבר ההוא, אשר נביא ראיה ממנו ולהודיע אמיתתו. אומר הרמב״ם, זה נסלח שהם חושבים דברים כאלה, כל זמן שהם לא פוגעים ביסודות האמונה. ויסודות האמונה זה שהשם מופשט, ושיש שכר טוב לצדיקים. אם הם טועים באופי השכר, לא נורא. כי הרי התורה גם נתנה שכר גשמי. כלומר, זה לא דבר מופקע לחלוטין. אז לכן, אומר הרמב״ם, אמנם זה שטות, אבל לא כל שטות היא כפירה. אדם יכול להגיד דברי שטות. זה לא כפירה. יותר מזה, אם אדם אומר דברי כפירה, אבל הוא חושב שדברי הכפירה שלו זה דעת התורה, הוא כופר או לא? הוא מבין את השאלה שלי? כן, אדם אומר שהוא חושב שלפי היהדות אין דבר כזה משיח. הוא צודק או לא צודק? הוא לא צודק. זה ברור שהוא לא צודק. השאלה אם הוא כופר. כן? לדעת הרמב״ם, כן. ברגע שאדם טועה באחד מעיקרי האמונה וחושב אפילו שזו דעת היהדות, לא יעזור לו, הוא כופר. אבל דעת הראב"ד אינה כן. דעת הראב"ד היא שאם אדם טעה ביסודות האמונה, אבל זה בגלל שכך הוא הבין בסוגיה, אז הוא לא אפיקורס, למרות שהוא טועה. והוא מביא לזה מספר ראיות. כן, בבקשה. אנחנו עכשיו מדברים על תקופת הראשונים. לאט, לאט. כי אתה יכול להביא עוד בוכתה של אומרים. אבל אני דרכי להיות פדגוג במידת האפשר בשיעור, ולכן אני אומר את הדברים באיטיות נוראה. מתוך תקווה שהדברים איכשהו ייקלטו לפחות בראש שלי. טוב, ובכן, הראב"ד אומר שיש, אם אדם טועה באחד מיסודות האמונה היהודית, אבל הוא חושב לתומו שזו דעת היהדות, אז הוא בפנים ולא בחוץ. זה לא כל כך פשוט, כי לפעמים הטעות יכולה להביא את האדם לעמוד מחוץ לבית המדרש. אבל נאמר ככה, כל זמן שהוא איתנו בבית המדרש ואפשר לדבר איתו בלימוד, אז הוא בפנים. לאפוקי למשל, המינים. המינים הם טוענים שמה שהם אומרים זה היהדות. כן, הנצרות בכלל טוענת שהיא נותנת את הפירוש הנכון לתנ"ך. האם נוכל לומר לפי זה שהנצרות היא חלק מהיהדות? ודאי שלא. מדוע? כי הם יצאו מבית המדרש. ברגע שהם יצאו מבית המדרש הם כבר לא איתנו. אבל כל זמן שאדם נמצא איתנו בלימוד והוא יודע להרים את האצבע באופן הישיבתי הראוי, אז הוא בפנים. כן?
מה המדרש
שיצא מבית המדרש? יצא מבית המדרש זה שהוא שבר את הסולידריות איתנו. זה בדיוק מה שקרה למינים. כן? שהוא שבר את הסולידריות. כן.
מה זה? למה המתכוון שם הסולידריות?
שברו סולידריות. למשל, המינים הראשונים, הם כשהם ראו שהרומאים מתקרבים לירושלים, אז הם עזבו את ירושלים והלכו לעבר הירדן, לעיר פחל, וחיכו בשקט שהירושלים תיפול. כן, אחר כך הם אפילו שיתפו פעולה עם הרומאים במלשינות. לכן הברכה שנקדם זה ברכת ולמלשינים. אז ברור שברגע שאתה שובר את הסולידריות הלאומית, אתה בחוץ. ואם כן, יש מקום לבירור. כן, מה אתה אומר?
הדוגמה להיום, שבירת סולידריות זה משהו שקרה דבר פוליטי דווקא בזמנים של
השופטים. כן, למשל, יש כמה משוגעים עם כובע רחב יותר משלי וזקן יותר ארוך משלי, שהלכו ונפגשו עם שונאי ישראל, מבקשי הנחת פצצה על מדינת ישראל, וחייכו להם וחיבקו אותם. ברור שזה שבירת הסולידריות. ולכן גם באמת הם גונו על ידי אפילו חבריהם. כן. אז זה למשל, אחד המחלוקות הבסיסיות בין הראב"ד לבין הרמב"ם, נצטרך להרחיב בזה אולי בפעם הבאה. שלום.